תפתחו בבקשה באורות ישראל בדף קוף למת חת. דף קוף למת חת, כן. אולי נתייחס לכותרת קודם כל, אורות ישראל. הרב זצ"ל, חלק גדול, עם כמעט כל הספרים שלו, מופיע המילה אורות, אורות. הספר הזה עצמו נקרא אורות, אבל בתוך האורות יש מדרגות. זה אורות ישראל. הספר הזה עצמו הוא מורכב מכמה חלקים. אז יש לנו אורות ישראל, אורות התחייה, כן, ישראל ותחייתו, חלקים חלקים, אבל לא רק זה, גם אורות התורה, אורות התשובה, כן, יש לו עולת ראייה, זה גם סוג של אור, כעניין של הערה. צריך להבין מה זה העניין הזה של אור, למה הספרים של הרב נקראים אורות דווקא, זה הייתי אומר הכותרת של כל הספרים של הרב זה אורות, כי המושג אור, כן, המושג אור הוא באופן פשוט, בתורה כתוב, היער אלוקים את האור כי טוב. אומרים, אין אור אלא טוב. כן, הרב זצ"ל הוא היה במדרגה כזאת, שהוא היה רואה את האורות. רואה אורות, מה שנקרא, רואה את הטוב, את הטוב האלוקי. כן, כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו נקרא אברהם אוהבי. הייתה לו אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא. ואברהם אבינו הוא בעצם אבי המאמינים שהביא את אור האמונה לעולם כולו. כן? העניין הזה של הערה זה עניין של גילוי הטוב האלוקי. תאמו וראו כי טוב השם. הספרים של הרב זה גילוי, זה ביטוי לאותה הערה בסגנון שלו, בדרך שלו. הוא מגלה לנו כאן את הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא, שהבחינה הזאת נקראת אור, זה העניין של הגילוי האור האלוקי, האור הרצון הטוב האלוקי, זה עניין של אור. והדברים הנלמדים, קודם כל הנכתבים, אחר כך גם הנלמדים, הם באים ומאירים את נשמתנו. את מי שלומד את הכתבים של הרב. כן? הוא בעצמו, כמובן, היה כהן, הייתי אומר, כהן גדול מבחינה זאת, שהוא באמת ראה, כל תפקידו להביא, התפקיד של הכהן זה לברך, לברך את עמו ישראל באהבה, להביא אור לעולם. וזה היה עניינו של הרב. כל כולו להביא אור, אור לעם ישראל, להביא אור לעולם כולו. גם התורה עצמה נקראת אורייתא, אורייתא מלשון אור, כן? אור, אורייתא, אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. כן, זה העניין של התורה, זה העניין של האורות שלה, כאן מדובר על אורות ישראל. אורות ישראל, החלק הזה של אורות, הוא מדבר באופן ספציפי, באופן מיוחד, על עם ישראל. על כנסת ישראל. ואנחנו נלמד בעזרת השם בקיץ הזה את אורות ישראל. התחלנו ללמוד פעם שעברה, ונחזור ברשותכם על החלק הראשון, פרק א', מהות כנסת ישראל ותכונת חייה. נקרא את זה ברשותכם עוד פעם את אותה סעיף, חלק לא היה, ונתבונן, נראה מה האורות המתגלים כאן מתוך הדברים. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ובאמונתה. וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית, ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים כולם, שלא תמצא דוגמתה בישראל. ואמונתה של ישראל, של כנסת ישראל, היא התמצית המסולת, מלשון סולת, כן? יותר נבחרת, והמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולן. וממילא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים עד שיביאם למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ואלוקייך קדוש ישראל אלוקי כל הארץ יקרא. מילת המפתח בשביל להבין את הסעיף הזה זה המילה תמצית. מה זה העניין של תמצית? על מנת להמחיש את הרעיון, תמצית, תמצית של תה. מי ירצה להגיש לי כוס תה? תמצית, זה לוקחים דבר קטן שנותן צבע לכל המשקה, לכל המים. זאת אומרת, עם ישראל הוא, כמו אומר, הוא התמצית, הוא נותן, הוא נותן צבע, הוא נותן מה שהוא נותן, מאיר לכל העולם כולו. עם ישראל הוא התמצית של כל, הוא אומר כאן שלושה דברים. א', הדבר הראשון, בהיסטוריה שלנו. ההיסטוריה של עם ישראל זה, ההיסטוריה של עם ישראל זה תמצית כל ההיסטוריה של האנושות כולה, ותכף נראה כיצד. אותו דבר לגבי העניין של אמונת, האמונות, כל האמונות שנמצאות בעולם, הנה, בסוף מישהו הביא לי תה, קוסטין, מדברים בדיוק על תמצית. על תמצית. וצריך להבין כיצד. כיצד, עם ישראל הוא תמצית של כל ההיסטוריה כולה. בשביל להבין את הדבר הזה, צריך להבין את העולם שאנחנו חיים בתוכו, או את המציאות שאנחנו חיים בתוכה. המציאות שאנחנו חיים בתוכה היא לא מציאות מקרית או סתמית, אלא כל המציאות שאנחנו נמצאים בתוכה, חיים בתוכה, יש לה מה שנקרא מגמה, תכלית, כיוון, מחשבה, רצון. אנחנו חיים בעולם מערכתי, כל מערכת, בכלל גם מערכת רגילה, כמו, אני יודע, כמו אוטו, מכונית, דיברנו על זה כמה פעמים. המכונית היא מערכת, אבל המכונית הזאת יש לה איזשהו תכלית, איזושהי מטרה למכונית הזאת. ונאמר, התכלית של המכונית היא להסיע או לנסוע ממקום למקום, פי מה שהנהג הוא מנהיג אותה. וכל הפרטים שכל המכונית הזאת, שכל המערכת הזאת, הם משרתים את המגמה של אותו נהג שנוהג באותה מכונית. מהמנוע והברגים והגלגלים וכל פרטי הפרטים שבתוך המכונית הזאת, כולם משרתים את המגמה של אותו מי שמחזיק את ההגה ומנהיג אותה, את אותה מכונית. משל, מה נמשל? לגבי ההוויה כולה, הבריאה כולה. התפיסה היהודית, אבל זאת היא גם המציאות לאמיתה, זה רק עניין של תפיסה יהודית. אנחנו רואים את כל הבריאה כולה, את כל ההיסטוריה כולה. את כל ההוויה, הכוונה, כל ההוויה, כולל הקוסמוס, כולל כדור הארץ, כולל הטבע, כולל כל מה שקיים, כל הבריאה כולה, כמערכת אחת. והמערכת האחת הזאת, יש לה מגמה, מטרה, יש לה תכלית. היא לא סתמית, היא לא מקרית, הכל מתחבר עם הכל. למרות שאנחנו כשפותחים את העיניים, אנחנו לא רואים את המגמה הזאת. לא, אדרבה, אנחנו רואים פרטי פרטים בתוך כל המערכת הזאת, ואתה לא יודע איך זה מתחבר לזה, וזה מתחבר לזה. ניקח לדוגמה, העולם מורכב, כמו שאומרים, מדומה, מצומח, מבעלי חיים, מבני אדם, מכוכבים, מגלקסיות, מכל מיני דברים. אתה אומר, רגע, איך כל זה מתחבר? מה מחבר את כל הדברים האלה? מה מחבר? מה שמחבר זה המגמה האלוקית, או הרצון האלוקי, הרצון, הייתי אומר, הרצון הטוב האלוקי. הוא עומד ביסוד כל הבריאה כולה, בראשית ברא אלוקים את השמיים, כולל כל השמיים למיניהם, המדרגות למיניהם, וגם את מה? גם את הארץ, כל מה שקיים בתוך כל הארץ. והוא ברא את הדבר הזה לא סתם, יש איזה מגמה. והמגמה הזאת, אם התגלה... מה? נו, אני שואל אותך, דוד, מה המגמה? למה אלוקים ברא את העולם? כן. מה התכלית של הבריאה?
שיהיה מקום לחיות עליו.
זה יפה מאוד, זה נכון. אבל שאלה מה זה לחיות? האם לחיות זה הכוונה רק פיזי? האם לחיות זה רק שנדע לציפור יהיה מקום, יהיה לה קן או משהו כזה?
שנדע להודות לזה ששם אותנו על פני האדמה ויצר לו כוח משיכה וברת הטבע.
וכל הדברים האלה, מה גם זה, הדבר הזה נלמד. זה לא דבר מובן מאליו. אנחנו באנו לתוך עולם שלא רואים את המגמה. אדרבה, אתה חי בעולם שאתה לא, לפעמים אתה לא מבין מה אתה עושה כאן בכלל. מה כל דבר? צריך ללמוד מהי המגמה הפנימית שמאחדת את כל הבריאה כולה, את כל ההוויה כולה. זה נרמז במעשה בראשית. אחרי כמעט כל יום, פרט ליום שני, מה נאמר? כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, טוב. זאת אומרת, המגמה הפנימית שקיימת בכל הבריאה כולה, בכל המערכות כולה, זה באמת הטוב האלוקי. הוא קיים בכל דבר. לית אתר פנוי מנה. אין מקום פנוי מהרצון הטוב האלוקי. אלא מאי? אנחנו חיים בעולם שבאמת כולו טוב, אבל צריך לגלות את הטוב. זה עם ישראל. זה התמצית. זה הפרי. זה שהאלוקים ברא את הכל לטובה, זה נכון. אבל גילוי הטוב של אלוקים בעולם תלוי במי? בעם ישראל. זה מה שרש"י אומר בהתחלת התורה, כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, רש"י אומר אין המקרא הזה אומר אלא דורשני. מה זה בראשית? הבית של בראשית, זה כאילו יש שאלה, בשביל מה נברא העולם? זה הבית של בראשית. אומר רש"י, בשביל ישראל, בשביל התורה, שזה עניין אחד, אותו דבר, ישראל היא נשמת, התורה היא נשמת ישראל. זאת אומרת, המגמה של העולם כולו זה לגלות את טוב השם בעולם, את אור השם בעולם. בחסידות אומרים, למה נקרא עולם עולם? מלשון נעלם, כי הטוב הזה נעלם, אנחנו לא רואים אותו. העיניים שלנו לפעמים טרוטות. לפעמים אתה קם ואתה לא רואה טוב, אתה אדרבה, אתה רואה, אתה נמצא בהסתר פנים, בחושך, אתה לא רואה את הטוב. אני לא יודע אם יצא לכם פעם דבר כזה. מישהו יצא לו פעם דבר כזה? לכן, יש בתורה כתוב, בסידור כתוב, מכיוון שאתה לא רואה את הטוב, מחנכים אותך, אומרים לך, דבר ראשון שאתה קם בבוקר, מה אתה צריך להגיד? מודה? אני. מה זה מודה? מכיר בטוב. רגע, אתה לא מכיר בטוב, יש לך בעיה. אז אומרים, מצא טוב, ואני גם מייעץ לכם. אתם רוצים לקום ככה, איך אומרים, יהיה לכם טוב בבוקר, מי מעוניין בדבר הזה? לא, ברצינות, תן לכם מצא, אם תקבלו את הטוב, אם לא תקבלו גם טוב, בסוף לא תן לכם ברטיקה. כתוב, כל העוסק בתורה בלילה, חוץ של חסד משוך עליו ביום. זאת אומרת, כשאתה הולך לישון, לפני אתה הולך לישון, אם אתה עוסק בתורה, בלילה לפני אתה הולך לישון, זה לא הולך לאיבוד. בבוקר אתה קם על צד ימין. ומה זה העיסוק? אז יש באמת, בשולחן ערוך כתוב, יש כאן משנה ברורה במקרה. חלק ב', תראה אם יש שם. שם למעלה אולי נראה שם משנה ברורה, חלק ב'.
יש.
זה אמנם הלכה, אבל זה באמת, איך אומרים, עצה טובה מאוד שאדם יקום בבוקר ויהיה מבסוט ושמח, ואני מבקש שכולם יעשו ניסיון ויגידו לי למחרת אם זה הצליח או לא הצליח. בסדר?
עד אם היו 20 היו תקופות כאלה.
כתוב ככה. בסימן רש למד ח' רחל, אותיות רחל, לקבוע עתים לתורה בלילה. צריך להיזהר בלימוד הלילה יותר משל יום, והמבטלו עונשו מרובה. מסביר כאן המשנה ברורה, כי דאמרינן לא נברא הלילה אלא לגרסה. לגרסה. זאת אומרת, למה אלוקים ברא את הלילה? שמה הוא ברא את הלילה? תגידו לי, נו. ללמוד תורה, אבל מה, איזה תורה יש? גרסה, מה זה גרסה? גרסה זה לא, זה צריך לדייק בלשון של חז"ל. יש גרסה, ויש מה שנקרא בלימוד התורה שתי מדרגות. יש מדרגה שנקרא גרסה, ויש מדרגה שנקראת עיון. גרסה זה שאתה לומד את הפשט בגמרא, את הדברים הפשוטים, באופן פשוט. עיון זה שאתה מעמיק. או בלשון שלנו, נאמר, כשאתה לומד משהו, קורא משהו, לומד, אתה צריך לשאול את עצמך, קודם כל, מה כתוב כאן? אני הבנתי באופן פשוט את מה שכתוב כאן? אחר כך זה נקרא גרסה. אחר כך יש מה שנקרא עיון. עיון זה למה כתוב ככה? אביי אומר ככה, או רבא אומר ככה, קודם כל צריך לדעת מה הוא אומר, מה אביי אומר, מה רבא אומר. אחר כך אתה צריך לשאול את השאלה, זה כבר עיון. העיון הוא, רגע, למה אביי אומר דווקא ככה, ורבא אומר, חולק עליו, למה? הלמה זה העיון. המה זה הגרסה. לא כמו שלפעמים יש אנשים שלומדים קודם כל למה, או לא יודעים מה. הם כבר לומדים את הלמה. אז הם מאוד קשה להם, הם מאוד מבולבלים. הם עוסקים תמיד בעיון, אבל לא מגיעים לגרסה, לדבר הראשון, כן. החז"ל אומרים במסכת עבודה זרה, אומרים, למה המשל דומה? הגרסה זה מלשון גריסים. מה זה גריסים? אתה לוקח חיטה, ואתה שובר אותה, שובר, לא תוכן אותה, אלא רק שובר אותה. השבירה זה גריסה, נקרא גריסה, גורסים את זה, כן? כך גם בלימוד התורה. אתה גורס, אתה פשוט עובר על הסוגיה, עובר על הנלמד. מה כתוב כאן? תחינה, כשאתה תוכן את הקמח, זה נקרא כבר עיון, זה כבר עניין של עיון. אבל אי אפשר לתחון לפני שאתה גורס. הגרסה היא קודמת לעיון, כן? זה סדר הלימוד. קודם כל ללמוד פשט, ללמוד מה שכתוב, אחר כך ללמוד למה זה כתוב ככה או כתוב אחרת. אז חז"ל אומרים, לא נברא הלילה לגרסה, דהיינו. כשאתה הולך לישון, לפני שאתה הולך לישון, מה אתה עושה? אתה גורס, מה אתה גורס? אתה לוקח את מה שלמדת, אם זה משנה, או אם זה הגמרא, או אם זה מה שאתה רוצה, מה שאתה לומד, ואתה חוזר על זה, אתה לומד את זה. זה לא הולך לאיבוד הדבר הזה. הגרסה הזאת, היא נשארת, כתוב, לא נברא הלילה, אלא לגרסה. כיוון שלכך נברא הלילה, על כן צריך להיזהר בה יותר. ואית בגמרא, כל העוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום, שנאמר יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירה עמי. הוא עוד מביא כאן הרבה דברים, דברים כאלה. אדרבה, כל בית שלא שומעים בו דברי תורה בלילה, חז"ל אומרים, ראוי להישרף. וואי, וואי, וואי. אז היום מתחיל מהבוקר? מתי הוא מתחיל הבא היום? מתחיל מהערב, מהלילה. הלילה זה ההכנה ליום. סליחה, כן?
לילה זה
לילה, באופן פשוט קודם כל. אבל לילה זה גם מציאות, באופן פנימי יותר, זה מציאות של של הסתר פנים. אדם שיש לו הסתר פנים, אין לו, שלא טוב, מצב לא טוב נאמר. אין לך דבר שיותר מאיר, זה אורות, דיברנו על אורות. מאיר יותר את הנשמה מאשר לימוד התורה. זה בדוק הדבר הזה. אבל צריך ללמוד איך ללמוד גם. זה לא דבר פשוט. אז זה מה שהוא אומר, אדם קם בבוקר, צריך לראות את הטוב. הרב קוק במודה אני. אבל איך הוא יראה את הטוב? אם הוא קם על צד שמאל, דיינו, אם הוא קם לפני בלילה, במקום לעסוק בדבר שיזין את המצבר הנשמתי שלו, לכל אחד מצד יש נשמה, והנשמה הזאת זה כמו מצבר, אתה צריך להטעין אותה בדברים חיוביים. ואז אתה קם בבוקר, אתה פשוט, איך אומרים, מואר, לא קבוי, למועט. יש לכם פלאפון? אם מישהו כאן יש לו פלאפון במקרה?
כן.
אתה מתאים את המצבר לפעמים. אם מצבר צריך התנה עם פלאפון, בן אדם צריך להתאים את עצמו, מה אתם אומרים?
כהחלט.
צריך להתאים את עצמו. רק אני, רק, למה אני אומר? כי לפעמים, לצערנו הרב, אנשים לא מבינים את זה, לא למדו את זה, לא מכירים. ודווקא בלילה זה רגע של חולשה. והם עוסקים בכל מיני שטויות וכל מיני דברים לא... שלא רק שלא ממלאים אותם, אלא מוריקים אותם, מוריקים אותם. כן, כמו להסתכל באינטרנט בכל מיני דברים לא יפים, או כמו בטלוויזיה, או קוראים דברים לא טובים, או דברים כאלה. וזה בדוק. מה שאני אומר לכם כרגע זה לא עצה, אלא זה דבר בדוק. ואני מבקש מכולם לעשות שיעורי בית, והלילה, הלילה, הלילה הזה, כמו שאומרים, הלילה הזה גורסים והולכים לישון מהמתיקות של התורה וקמים עם חוט של חסד, דיין רואים את הטוב. למה? כי באמת אלוקים ברא את הכל לטובה. עם ישראל, כאן מדבר הרב על עם ישראל, התפקיד שלו לגלות את הטוב הזה. זה תמצית כל ההוויה כולה, תמצית כל ההיסטוריה כולה, תמצית כל התרבויות כולה. זה לגלות את הטוב של אלוקים. לגלות גם ברמה האישית שכל אחד ואחד ש... פשוט תהיה לו עין טובה ויראה את הטוב. וגם ברמה העולמית, הלאומית והעולמית, שלראות את הטוב. זה מה שהרב אומר, כנסת ישראל היא תמצית של כל ההוויה כולה. דרכה מתגלה אור השם דרך כנסת ישראל. תשאלו אותי למה? למה שלא יגלה את האור השם דרך עמים אחרים, דרך הטבע, דרך גורמים אחרים? למה דווקא הוא בחר בעם ישראל הקדוש ברוך הוא ולא בעמים אחרים, או לא בדרך אחרת? זאת שאלה חשובה, זה לא שאלה פשוטה. רבי יהודה הלוי בכוזרי, הוא שואל את השאלה הזאת. אמנם השאלה הזאת ניתנת תוך כדי דיאלוג, תוך כדי שיחה עם המלך הכוזרי, שהוא באמת שואל את השאלה הזאת. למה דווקא אלוקים בחר בעם ישראל לגלות את אורו, לגלות את טובו? ואז הוא מסביר את ההיסטוריה כפי שאנחנו למדנו אותה. אלוקים ברא את האדם הראשון ושם אותו בגן עדן. האדם הראשון הזה, הוא היה אדם שהיה חי בעולם שכולו טוב, חי בגן עדן. גן עדן זה מקום טוב מאוד. שם אין, בגן עדן אין בכלל רע. אין מציאות של רע. אמנם, היה שם עץ קטן, קראו לו עץ הדעת, טוב ורע. והזהיר אותו אלוקים, את האדם הראשון. אנא, תאכל רק מעץ החיים. אל תאכל מעץ הדעת, טוב ורע. גם שואלים את השאלה, למה הוא נטע את העץ הזה? היה יכול גם בלי עץ טוב, אלא מה? הוא רצה שהאדם תהיה לו בחירה חופשית, שיוכל לבחור בין טוב לרע, שלא יהיה מצב כזה שלא תהיה לו בחירה. זה מהות האדם, מהות האדם זה הבחירה, היכולת לבחור בין טוב לרע. אז הוא יצר בגן עדן, במציאות העילאית הזאת, הנפלאה הזאת, מציאות של אופציה נקרא לזה. אופציה, אפשרות לבחור גם ברע על ידי אכילה מעץ הדעת טוב ורע. אבל הזהיר אותו, אמר לו, אני מזהיר אותך, אל תיפול. יש לך סיכוי כזה, יש לך אפשרות כזה, אבל אל תיפול, אני מבקש ממך, אני אתחנן לפניך. והוא התפתה. אבל זה לא, זה אנחנו. כל אחד מאיתנו יש לו פיתויים כאלה ואחרים. הוא התפתה לאכול מעץ הדעת טוב ורע. ומאז כל ההיסטוריה כולה, כל המציאות כולה, היא מסתובבת במעגל אחד ענקי, שהתכלית של כל המעגל הזה לחזור לגן עדן, לחזור אל הטוב, לחזור אל האור. ועם ישראל, אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, עם ישראל זה תפקידו, זה מהותו. 20 דורות מאדם הראשון עד אברהם אבינו, 10 דורות עד נוח ועוד 10 דורות, ולא צלחה דרכו של המין האנושי לגלות את, את הטוב האלוקי. אדרבה, ירדו מדחי לדחי, המבול, דור הפלגה, כל המשברים הנוראים האלה שעברו על המין האנושי, עד שהופיע עמודו של עולם, הכוונה היא לאברהם אבינו, שהאלוקים בחר בו, אמר לו, חביבי, התפקיד שלך ליצור שממך יצא עם, גוי גדול, יאירו לכל העולם, יביאו את הטוב לכל העולם. וזה ההיסטוריה בעצם. ההיסטוריה היא הופעתו של הגוי הגדול הזה, שאברהם מקבל את ההבטחה האלוקית, כן? ואשכה לגוי גדול, ויהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה, זה התמצית של כל ההיסטוריה האנושית והלאומית שלנו. לכן עם ישראל התמצית של כל הבריאה כולה. זה מובן הדבר. אנחנו לא עוד איזשהו עם על מפת העמים, נאמר ככה. אנחנו עם התמציתי, אנחנו הציר המרכזי שמשפיע על כל האנושות כולה, בין שנרצה, בין שלא נרצה. כל אלפי שנים אנחנו משפיעים על העולם. יש כאלה שמודעים לזה, יש כאלה שלא מודעים לזה, זה לא משנה, אבל זה הפונקציה שלנו. זה התפקיד שלנו בכל הבריאה, בכל ההוויה כולה, זה התפקיד שלנו, להעיר לעולם. אז זה נקרא, עם ישראל הוא התמצית, הוא כנסת ישראל, אומר כאן. זה תמצית של כל ההוויה, של כל התרבויות, של כל הדתות, של כל ההיסטוריה. זה התמצית. אנחנו הגרעין, נאמר, שממנו בסופו של דבר כולם מושפעים, כל הבריאה, כולם. זה מובן הדבר. למה רצית לשאול? הם לא נורא, הם שוכחים.
אני חושב שאתה עושה את העבודה יותר טוב מה שאני...
בסדר, טוב. טוב. ב' סעיף ב' עוסק באותו רעיון, כן. קצת בפירוט יתר. כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. ההוויה האנושית, המין האנושי, שהוא האדם שבעצם יש לו את הסגולה הזאת, את היכולת הזאת, לגלות את, נאמר, את המימד הרוחני שבתוך הבריאה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, מה שאין כן את הבריאות האחרות, לא, אין להם את הסגולה הזאת. אבל אומר, כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני היותר עליון שבמין האנושי. אתן דוגמה, יש מדרגות בגילוי רוחני, למשל, המדע זה גם גילוי רוחני. האדם שמתעמק בהתבוננות בטבע, בבריאה וחוקר אותה וכל הדברים האלה, זה גם גילוי רוחני, אתה מגלה את חוקי הטבע, אתה מגלה מימד רוחני, אתה ממלא מימד כזה או אחר, אבל יש מדרגות בעניין של הגילוי הרוחני בבריאה. המדרגה היותר עליונה, יותר גבוהה, שזה הגילוי של המגמה המוסרית, זה שהאדם הוא אינטליגנט ויש לו איזשהו מימד רוחני, הבנה רוחנית, נאמר, של המציאות שהוא חי בתוכה, זה לא אומר שהאדם הזה עדיין הוא מוסרי. יכול להיות שהוא יהיה אינטליגנט בעל הבנה מוסרית, אבל מבחינה, הבנה רוחנית, אבל מבחינה מוסרית הוא לא נהיה קשורה. יכול לקרות דבר כזה? אנחנו עברנו עכשיו את יום השואה. הסמל של אינטליגנציה וחוסר מוסריות זה הנאציזם. העם הגרמני הוא מאוד אינטליגנטי, מאוד מסודר. איך יש ביטוי כזה? דוקטור מנגלה, ימח שמו וזכרו. הוא דוקטור. מי לא רוצה להיות דוקטור? מישהו כאן מוכן להיות דוקטור? אני לא נגד דוקטורט. אז תהיה בן אדם קודם. זה מה שהוא אומר. אותו דבר, עם ישראל. עם ישראל הוא עם אינטליגנטי. המוח היהודי, כמו שאומרים. התרומה שלנו למין האנושית, מבחינה אינטליגנציה, מבחינת מדע, מחקרים, דברים כאלה, אין שום פרופורציה לשום עם אחר. יש מיליארדי אנשים בעולם. אבל המוח היהודי הוא המוח, הייתי אומר, שתרומתו למין האנושי מבחינה רוחנית, מבחינה מדעית, הוא, אין לו שום השוואה לשום עם, כולל הסינים והיפנים וההודים והאמריקאים והאירופאים וכל הדברים האלה. עשו פעם מחקר, הראו שחלק גדול מאוד מפרסי נובל, שזה פרס אובייקטיבי לכאורה, הוא יהודים, אולי 40% מהמקבלי פרס הנובל הם יהודים, המוח היהודי. אבל זה לא דבר שמייחד אותנו. האינטליגנציה, הממד הרוחני, המדעי וכו'. מה שמייחד אותנו דווקא העניין המוסרי, העניין הרוחני, להיות בן אדם טוב, להיות דוגמה, אור לגויים, מקדש עם שמיים בעולם, כן, זה המיוחד. אז זה מה שהוא מייחד את עם ישראל מאומות העולם, זה לאו דווקא האינטליגנציה. זה גם האינטליגנציה, אבל האינטליגנציה זה כיתה א', אנחנו צריכים להגיע לכיתה ח', לבגרות. וישראל הם מבחינת אורו של עולם. אור רוחני, אור מוסרי. איך בן אדם צריך להיות בן אדם יותר טוב? איך האומות צריכות להיות אומות יותר טובות? לא כמו שאנחנו רואים את זה ממש בחוש בימים האלה, שבמדינות מסוימות ממש רוצחים את האזרחים, קוצרים אותם במכונות עירייה. והעולם יושב ושותק. כאילו זה דבר מובן מאליו, זה לא צריך להתערב בדברים האלה. רק מס שפתיים או משהו כזה. עם ישראל הוא עם שהוא בא להביא את המוסר האלוקי, שהוא בין השאר גם בן אדם לחברו, וגם איך לנהל מדינה, לא באכזריות ולא באלימות, ולא כמו שאנחנו חווים את זה בימים האלה. חשבנו שכבר הדברים האלה נעלמו מהפרק, אבל מסתבר שהם קיימים עדיין. זה מיוחד בעם ישראל. כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. כן, בבקשה.
הרב קוק אומר פה, מדבר על כנסת ישראל, יש הבדל בין כנסת ישראל לעם ישראל?
כן, המושג כנסת ישראל הוא מלשון בית כנסת. כינוס, מלשון, מה זה בית כנסת? בית כנסת זה מקום שמכנסים את עם ישראל. את הציבור נאמר, להתפלל, כן, זה מקום עבוד. אותו דבר כנסת ישראל. כנסת ישראל במושג, בפשוט, כי יש וזה גם הבנה הרבה יותר עמוקה, אבל אני אומר באופן פשוט, זה כל עם ישראל כולם יחד לדורותיו, זאת אומרת, לא עם ישראל של הרגע הזה ותו לא, מה שאנחנו רואים עכשיו, אלא עם ישראל במהות שלו, הנשמה של העם היהודי, מהיותנו לעם, מראשית היותנו לעם ועד אחרית הימים, כולל העתיד, כן. זאת אומרת, המבט היהודי הוא לא מבט עכשווי ותו לא. לא שאנחנו מבטלים את העכשוויות. המציאות העכשווית שאתה מצלם את האומה, אז היא נכונה, אבל היא חוליה בשרשרת. היא לא החוליה בלעדית. החוליה הזאת היא מתחילה ממקור מסוים, ומסתיימת במקור מסוים, לא סיום נצח ישראל לא יש, כן. אני מבחינת, יש כאן איזה חוט, איזה בריח תיכון שמאחד את כל הדורות כולם. זה נקרא כנסת ישראל. מה הבריח התיכון המאחד את כל הדורות כולם, את הדור שלפנינו והדור שאחרינו? זה הנשמה של העם היהודי. כנסת ישראל זה ביטוי מוחשי למציאות של נשמת האומה. אתה רואה את עם ישראל לא כפרטים, אלא כאומה. ובכל פרט מעם ישראל הוא חלק הוא שורשו, הוא נחצב, נאמר. נשמתו נחצבת מכנסת ישראל, מנשמת כנסת ישראל. ויש כאן קושי, ואני רוצה להסביר את הקושי. אנחנו כאומה, אין לנו קרן על המצח. אני בדקתי את זה באינטרנט. זאת אומרת, אנחנו לא נבדלים באופן חיצוני עם אומות העולם. אין לנו, אנחנו לא יכולים להגיד, למשל, היום העולם כולו נחלק לשלושה זרמים עיקריים. ללבנים, צהובים ושחורים. ככה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם. לבנים, צהובים ושחורים. אבל זה דבר חיצוני. זה האור, צבע האור. אבל יש דבר שהוא מכנה משותף לכל המין האנושי. בין שהוא לבן, בין שהוא צהוב, בין שהוא שחור. מה מכונה? צלם אלוקים ברא את האדם. כולם בני אדם, הם לא קופים. דרך אגב, פעם היה, לפני מאות שנים, חשבו שהאפריקאים, השחורים, הם תת אדם, הם לא אדם. זה לא נכון. הנה היום נשיא ארצות הברית הוא אדם עם צבע עור שחור. והוא מנהיג את המעצמה, מה? הוא מנהיג את המעצמה הכי גדולה. צבע עור לא משנה מהות. צבע עור זה כמו בגד, אתה יכול להחליף ככה לסינגרן. זה לא מבטא מהות. מי שמסתכל על צבע עור ורואה בזה מהות, הוא מה שנקרא אדם שטחי, אדם, הוא לא מבין מה זה בן אדם. בן אדם נברא בצלם אלוקים, זאת אומרת, יש לו שכל, יש לו בחירה, יש לו חירות, יש... זה המהות של הבן אדם, כן? ולא לא הדבר החיצוני הוא המפריד. אותו דבר, להבדיל כמובן, עם ישראל ואומות העולם. עם ישראל ואומות העולם, באופן חיצוני אנחנו לא נבדלים. אבל באופן נשמתי אנחנו כן נבדלים. באופן נשמתי, זאת אומרת, באופן פנימי, באופן פונקציונלי גם, תפקיד שלנו, כתוצאה מזה. יש לנו תפקיד שהוא שונה מאומות העולם. אם נאמר אומות העולם כמשפחה אחת, כמערכת אחת, כל העם יש לו תפקיד בתוך המערכת הזאת, נאמר, כמו 12 השבטים או 70 נפש היו. אז עם ישראל בתוך כל המערכת הזאת של נקראת המין האנושי או המשפחה הלאומית, הוא נבדל מכל העמים, אשר בחר בנו מכל העמים. המבדיל בין ישראל, במה הוא נבדל? לא בחיצוניות שלו, אלא במהות שלו, בנשמה שלו, בתפקיד שלו. בזה אנחנו נבדלים מכל העמים. זה מובן, זה כנסת ישראל. ההבדלה היא נשמתית, פונקציונלית, מה התפקיד שלנו, מה היות שלנו, ומזה מתחייב גם ההתנהגות שלנו כמובן. אנחנו צריכים להתנהג בהתאם לתפקיד, בהתאם למהות, בהתאם למה שנולדנו כיהודים, נולדנו להיות יהודים, נולדנו להיות אנשים טובים. וזה נולדנו. לא נולדנו להיות חיות חס ושלום, לא בהמות, אלא להיות אנשים טובים. זה המהות שלנו כעם ישראל. תכף נראה את זה לגבי המהות שלנו, הוא מדבר על זה בהמשך, תקראו סעיף ד'. עצמות החפץ של להיות טוב לכל, להיות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, להיות טוב לכולם, בין בכמות הניתבים, בין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת כנסת ישראל. להיות טוב לכל. זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה מאברהם, יצחק ויעקב. להיות טוב לכל. אני נזכר, אם נוכל לשתף אותך, הייתה לי חוויה מאוד קשה בשבוע שעבר. מה היה? סליחה שאני קצת משתף אתכם ברגשות שלי. מותר? פתחתי את הדלת והשארתי אותה קצת פתוחה, אני גר בקומת קרקע. ופתאום, אני רציתי לצאת מהבית, אני רואה נמלה. לא נמלה קטנה, נמלה כזאת גדולה. אז מה עשיתי? מה הייתי צריך לעשות בעצם? לקחת הנמלה, לזרוק אותה החוצה, להגיד לה, גברת, זה לא המקום שלך. כאן תסתפחי, אין לך כן ואין לך שום דבר. אבל בגינה, בחוץ, שם החיים שלה, נכון או לא? אבל מה אני עשיתי? רמסתי אותה. בהסך הדעת ככה, אמרתי, וואלה, זה מפריע לי כאן הנמלה הזאת, תעלה לי הביתה, תתחיל לעקוץ אותנו וכל זה, והתחלתי. הרגל, אמרתי איתה. אחרי זה הלכתי למכון, זה היה בבוקר. חשבתי כל הזמן, וואי, 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 וואי. מה עשיתי לנמלה הזאת? הייתה לי חלופה, הייתי יכול גם לשים אותה בגינה, נכון? למה רמסת אותה? יכולנו לרמוס אותך גם. הרי זה בעל חי. זה נכון או לא? מה אתם אומרים? ואתמול, אתמול אני ראיתי, אתמול ראיתי, נכנסתי לבית של, שכאן בקריאת משה, בסעודה שלישית, פתאום אני רואה ספר כזה עבה, צער בעלי חיים, הלכות צער בעלי חיים. זה עוד חידן לי את ה... את המוסר כליות. אמרתי, וואי, 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 איך הרגתי את הנמלה, לא, וואי, איך רמסתי אותה.
עוד הרבה להתעכל בה.
איך רמסתי אותה. למה?
ברוך השם.
יש לי נשמה של יהודי. לא בגלל שבחרתי בזה. נשמה של יהודי, צער בעלי חיים. גם נמלה זה בעל חיים. מה, צריך לרמוס אותה ככה, בלי מחשבה, סתם ככה? מה זה? לאן הגעת? איזה שפל מדרגה הגעת שאתה לוקח נמלה ואתה רומס אותה? אני בסדר או לא בסדר? מה אתם אומרים?
אתה מעולה.
לא, 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 אני לא בסדר.
סליחה, זה לא בסדר שהרגת, אבל נראה שבעלייה במדרגות חסר עוד קצת. יש מה לחזור בתשובה תמיד.
למה אני אומר את זה? מה הרב אומר כאן? הוא אומר, הנשמה של העם היהודי, של כנסת ישראל, היא נשמה טובה, והטוב הזה זה לא אמירה. זה מעשים. איך אתה מתייחס? אפילו לנמלה, איך אתה מתייחס אליה? נקרא את זה עוד פעם, בסעיף ד', עצמות החפת של להיות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים, בין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה. זה לא עניין של בחירה. זה ירושה, מורשה, קהילת יעקב. ואנחנו ירשנו את הנשמה שלנו. אנחנו נולדנו עם הנשמה הזאת. הנשמה הזאת היא נשמה טובה. שאלת אותי מה זה כנסת ישראל. מי שאל מי זה כנסת ישראל? זה כנסת ישראל. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מאותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה, למען דעת איך להוציא אל הפועל בכל גוונה. זה לא מספיק שיש לך נשמה טובה, שנולדת עם נשמה טובה, וכל יהודי נולד עם נשמה טובה. שאלה איך אתה מגלה את הנשמה הזאת, איך אתה מוציא את זה מן הכוח אל הפועל, איך זה בא, הטוב הזה בא מתבטא בחיים שלך, במציאות שלך. אם זה ברמה המשפחתית, או ברמה החברתית, או היחס לטבע, לא משנה, בכל דבר דבר. הטוב זה לא מילה, לא רק מילה. הטוב זה צריך להתבטא בעשייה, בהתנהגות, במידון, בדברים כאלה. וזהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה. כל העניין הגאולה שבאומה זה לגלות את הטוב בחיים שלנו, במציאות שלנו. הנותן לה כוח לחיות ולהתקיים באופן נפלי את לב כל חושב. זה המיוחד בכנסת ישראל. זה הנשמה של העם היהודי. זה שיש לפעמים קליפות ולא רואים את זה וכל זה, זה דבר חיצוני, זה לא דבר מהותי. זה אפשר להחליף את זה, אפשר לשנות את זה, אפשר לבטל את זה, אבל לא לראות בקליפה את המהות חס ושלום. ולראות את המהות כבאמת נשמה טובה של עם ישראל. כנסת ישראל, נחזור לסעיף ב', היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. כשם שאין להתפלא על אשר במוח ובלב, ישנם גילויי חיים כאלה שדוגמתם אין אנו מוצאים בכל הגבייה כולה, כן, אין להתפלא על גילוי החיים של הפליאות הניסים, הנבואה, הרוח הקודש, במעלתו העליונה, התקווה הנצחית, הניצחון על כל מפגע, שהם מתגלים בצורה עליונה ומפליאה את כל לב הוגה וכל מה חושב. כן, זאת אומרת, כמו האדם, נותן משל, אומר, נכון שהגוף של האדם מורכב מאיברים איברים, אבל אי אפשר להשוות את הלב או את המוח של האדם בשאר האיברים. זאת אומרת, גם מבחינת החיוניות, התפקיד של הלב והמוח הוא לאין ארוך שונה מהתפקיד של שאר האיברים, שעם שאר האיברים אתה יכול גם להסתדר בלעדיהם. אתה יכול להסתדר בלי יד, בלי רגל, היום בכלל, אבל בלי מוח ובלי לב... אין קיום. אותו דבר במין האנושי. המין האנושי משול לאדם אחד. כל עם במין האנושי הוא עבר בגוף המין האנושי, נאמר ככה. אפשר להסתדר, זאת אומרת, החיוניות, נאמר, של היפנים, נניח, מה היפנים? מה, תמיד אני לוקח את היפנים משום מה, אני לא יודע. מה התפקיד של היפנים במין האנושי, מי יודע? מה התפקיד שלהם?
לעשות
טלוויזיה,
מכוניות,
טכנולוגיה.
הם עושים מכשורים, מכשורים. מכוניות, אלקטרוניקה, תשאלו אותי למה. אני לא יודע, עובדה, הם אוהבים את זה, הם עושים את זה, הם מרוויחים את זה, הם חיים את זה, הם נושמים את זה. מה התפקיד של הסינים? ליצור הכל. אין דבר בעולם. אין דבר כזה בעולם. תסתכל, made in China. made in China. קורבייניקים, הם עושים את הכל. כל העם יש לו תפקיד. כל העם יש לו תפקיד, נכון? גם לעם ישראל יש תפקיד בתוך כל זה. אבל ההבדל בין הסינים ובין היפנים ובין ההודים ובין האירופאים ובין האמריקאים, לא משנה, כל מי שנמצא, ההבדל הוא הבדל מהותי. אנחנו הלב, הם עבר בתוך כל המערכת הזאת. אפשר להסתדר בי סוברו, נכון? עם כל זה לקנות פיאט. זה לא סוף העולם. אפשר להסתדר גם לי מכונה יפנית, נכון או לא? אפשר להסתדר. אבל בלי עם ישראל אי אפשר להסתדר. בלי, למרות שניסו, צערנו הרב, שונאי ישראל, עם אח שמו וזכרו מגרמניה, כאילו להגיד, העולם מסתדר גם בלעדי היהודים. והיום האנטישמיה החדש באיראן או משהו כזה, אומר, אפשר להסתדר בלי היהודים. זה לא נכון. העולם לא יכול להסתדר בלעדינו. אומרים על אמריקה שהיא עוזרת לעם ישראל. אתם יודעים למה היא עוזרת לעם ישראל?
היא יודעת בלי מוח אי אפשר.
היא יודעת, בלי עם ישראל אין טעם לאמריקה בכלל. אנחנו נותנים ערך, חשיבות לקיום המין האנושי, ולכל מקום בעולם שיש ערכים אלוקיים של חופש, של חירות, של צדק, של יושר, של אמת, זה העניין של עם ישראל. אז כל מקום הוא שואב מאיתנו באיזה מידה כזאת או אחרת. ולכן גם אלה שהם הפוך מאיתנו, כל מקום שיש אלימות ואי צדק וכל מה שאנחנו רואים, הם לא מסתדרים איתנו. כי אנחנו מאיימים על קיומם. עצם הערכים שאנחנו מביאים לעולם, האור, איך אומרים, הוא מגרש את החושך, לכן החושך נלחם באור, זה נקרא הביטוי מלחמת בני חושך בני אור. במשפחת העמים, נאמר, בכל המערכת כולה, עם ישראל, הוא גורם ליבי, הוא לא עוד איזה עבר בתוך המשפחות העמים, גורם ליבי, צריך להבין את זה. וככל שאנחנו חוזרים לבמת ההיסטוריה, אחרי הגלות של 2000 שנה שהיינו באמת בבעיה, היינו מושפלים מאוד, היינו רחוקים מאוד, יותר ויותר מתגלה המרכזיות הזו, הליביות הזו, מתגלה יותר ויותר השפעה של עם ישראל על המין האנושי כולו, כלב, כמוח, כשמקרין את הערכים האלוקיים לאנושות כולה. זה מובן. זה כנסת ישראל. כנסת ישראל היא גילוי זרע השם בעולם, יד השם בהוויה, בבניין הלאומים. יש לה בוודאי יחס גדול עם כל משהו יותר נשגב ונערץ, קדוש ומרומם ומצוי כולו. בכל היקפו הגשמי והרוחני, באופן אחר, אומר הרב, אי אפשר לחשוב. אני לא יכול לחשוב אחר. על עם ישראל. לחשוב שאנחנו איזה עבר מדולדל במשפחת העמים, לחשוב עלינו רק מבחינה חומרית או מבחינה סטטיסטית, כמה מיליונים אתם לעומת כולם וכל הדברים האלה, אני לא יכול לחשוב ככה. אני רק יכול לחשוב על עם ישראל כבאמת הוא הלב שבאמת, באמת הוא המרכב, באמת הוא המשפיע. אני אחרת לא יכול לחשוב. הוא צודק הרב קוק, מה אתם אומרים? כל מחשבתו על עם ישראל. אנחנו רק צריכים להתרגל, ללמוד ולחשוב ולהבין מה אנו ומה חיינו. שיהיה לנו יום טוב בעזרת השם.